אוחזים בגמרא בלמדי עמוד ב' בסוף העמוד, שזה למיתו של דבר מעביר אותנו לתחום חדש לגמרי ביחס לתפילין. עד עכשיו עסקנו ביצור התפילין, נקרא לזה. עסקנו במבנה הבתים, עסקנו בפרשיות, עסקנו ברצועות. עכשיו אנחנו עוברים לעסוק בהנחה. ויש פה מעכשיו תחום חדש של נושאים שהגמרא מטפלת בהם באופן שיטתי. זה מתחיל בהנחה שזה בעיקר בגמרא יהיה נושא הברכה. כל נושא יד וראש שלמדנו אותם בלמדלת המובט בזיקה לייצור, כאן יהפכו להיות השאלה של סדר ההנחה של היד והראש, וזה בלמדווה ועמוד א'. ואז הגמרא תיקח אותנו לסוגיה מאוד מאוד גדולה, אולי הסוגיה הראשונה בכל הדפים האלו. תראו, גם פה זה לא סוגיה מה שנלמד היום, זה עוד מאמרה, עוד מאמרה. שאלה ותשובה, אין פיתוח נושאי, זה מה שמאוד מקשה ללמוד את הגמרא כאן. תראו את זה במהלך הלימוד היום, כמעט קשה לדובב את הגמרא הזאת. לא ברור מה היא מנסה להגיד. בכל אופן, אז יהיה נושא שזה כן סוגיה, איזה זמן ההנחה של תפילין, יום ולילה, נושא רציני, והגמרא תחתום במקום ההנחה, שזה לאיזה יד, לאיזה מקום ביד, לאיזה מקום בראש, וזה סוף הסוגיות של תפילין. בסדר? אז בואו נתחיל בגמרא כאן, בלמד ה' עמוד ב'. עכשיו תראו כמה שמות יש כאן, ואחרי זה יש לי לנו הפתעה שמוכנה לנו. הגמרא אומרת כך, אמר רב שמואל, בר פדרי, אמר רב, ואמרי לה אמר רב אחא, אריכא אמר רב הונא, ואמרי לה אמר רב נשי, אמר שמואל. לא ממש ברור מי אמר את זה, דבר אחד ברור שהמועמדים לממרא הם כולם אמוראים מדור ראשון רבו שמואל או שני רב הונא. מה הם אמרו? תפילין ממתי מברך עליהן? משעת הנחתן. זה מה שמובן. כשאיך אתם מבינים את המשפט הזה? מהי השאלה מתי מברך עליהן? מה הכוונה? איך אתם מפרשים את זה לעצמכם?
זה נשמע כמו המשנה בברכות.
כן. מאימתי, אז מה הכוונה?
מאימתי בבוקר.
מאיזה שעה במהלך היממה מברכים עליהן, ואז אתה לא מבין את התשובה, נכון? כי מהי התשובה? משעת הנחתן, למה הכוונה? אז מה התשובה? סליחה? אז מתי זה לדעתך? אז מה זה משעת הנחתן? מהתחלת התהליך. אוקיי. זה המשפט הזה הוא קצת עמום, כן? שדווקא תראו, הגמרא הבינה את המשפט, היא רק לא הסכימה איתו. נראה לי שאתם לא כך מבינים את המשפט, אבל הגמרא מאוד הבינה את המשפט, רק שהיא לא הסכימה איתו, כי הגמרא כאן פרשה את המשפט הזה כמוסב, לא כמו שג'ולי אמר. על מיד אני אעזור לך לראות שהיה לך, יש לך אינטואיציות טובות, ג'ולי, בסדר? יש מקומות שקוראים לזה רוח הקודש, אבל אינטואיציה זה נראה לי טוב גם כן. וזה היה שאתה, האינטואיציה שלך הייתה שזה קשור איכשהו לאיזו שעה ביממה, אבל הגמרא הבינה, וזו רואים מהשאלה של הגמרא, שהכוונה הייתה, כאשר אני מקיים את מצוות הנחת התפילין, מתי אני מברך? והגמרא הבינה שמשעת הנחתן, הכוונה, אחרי שהתחלתי להניח. כך הגמרא הבינה. לא לפני ההנחה, אלא תוך כדי ההנחה. ולכן, שאלה הגמרא, ואיזה סותר כלל הלכתי שמוכר לכולם, כלל הזה הוא איני, ואמר רב יהודה, אמר שמואל, כל המצוות כולן, מברך עליהן, עובר לעשייתן. הרי יש לברך לפני. ועל זה מביאה הגמרא, תירוץ מהמוראים מדור רביעי, אביי ורבא, תאמרי תעבר במשעת הנחה ועד שעת קשירה, כשצריך לבחון, אני ברשותכם עושה את זה בהמשך, מה בדיוק הם תרצו, כלומר, מה, שמישהו יסביר לי אותם. מה זה משעת הנחה ועד שעת קשירה? סליחה?
כשהמצווה היא
קשירה. אז אומרת ברכה, המצווה היא קשירה, ולכן את מפרשת כמו רש"י, ולכן מה הכוונה משעת הנחתן? משעת הנחתן, אבל לפני שקשרתי, וכך קיימתי את הכלל. ככה מפרש רש"י, היות כבר אמרת את זה לבד, אז נראה, הבא יברה ולאמרי תרוויו, מהי משעת הנחתן דקאמר משעת הנחה ועד שעת קשירה, דקייבן דעדיין לא קשרן עובר לעשייתן, אז לפי רש"י משמע, שהמצווה היא לקשור תפילין, כך גם כתוב בתורה, למי שלא זוכר, לפחות בספר דברים, לא בספר שמות, נחזור לזה בהמשך. כשרתם לאות, אז בעצם המצווה היא הקשירה, ולכן אתה מניח בשעת הנחתן, אבל באמת זה עובר לעשייתן. אוקיי, זה סוף הסוגיה. נגמר, אין, השורה הבאה היא כבר משהו אחר, כן? ואותי זה לא מספק, למרות שאותך זה נראה, כן, מספק. אני אסביר יותר בהמשך למה, אבל אני רוצה קצת ללכת אחורה וקצת להראות את המקורות של המשפט הזה. וכאן יש תופעה שזה לא המקום היחיד שהוא מתרחש, שהמשפט הזה מוצאים אותו בחיפוש פשוט בפרויקט השוט, מוצאים אותו כבר במקורות קדומים יותר לכל המוראים האלה, שאף אחד לא יודע מי בדיוק אמר את זה, אבל זה פשוט נמצא בתוספתא בברכות, המשפט הזה. תפילין מ-200 מברך להם שאתה נחתן. המשפט הזה נמצא אפילו בבבלי, בתוך ברייתא, שנמצאת פשוט בעמוד הבא, לא צריך ללכת רחוק מדי, והוא גם נמצא פה, כן? אז אני ברשותכם מתחיל לתוספתא, נראה את זה בברייתא, ונראה מה קורה הברייתא הזאת בתוספתא, נקרא אותה, נראה שגם היא בעצמה קצת בעייתית, כאילו מה קורה לברייתא כזאת שמתגלגלת בתלמודים, הוא עובר תהליכי מתיחת פנים, מכל מיני מהלכים שמתרחשים בחשיבה הלכתית, כן?
אנחנו נתייחס למאמר, אמר רבי
יהודה, אמר שמואל קומץ, כן, בעזרת השם. אם אני שוכח, אז אתה תזכיר לי. בסדר, אל תיתן לי. בסדר? בכל מקרה, אני מקריא לכם, המשפט הזה נמצא במקור, ממתי מניחן, אוקיי? אולי, האם זה באמת אותה, האמת היא, אולי אני טועה. אולי זה לא אותה ברייתא. אבל מה אני אקריא לכם ברייתא? בתוספתא, הברייתא הזאת בטוח מתגלגלת לתלמודים. אם הממרה הזאת גלה ממנה, אני לא 100% בטוח במבט שני, אבל אני אקרא אותה. ברייתא פותחת, זה בברכות פרק ו' הלכות ת' עד י'. ברייתא אומרת כך: העושה כל המצוות מברך עליהן. פה יש חטיבה שלמה בתוספתא שעוסקת בברכת המצוות, שהאמת היא שהפתיח הזה, הכותרת היא בעצמה בעייתית. שכן לא מברכים על כל המצוות. לא, פשוט כך. נכון? יש מלא מצוות שלא מברכים. על כיבוד אב ואם מברכים. על כיבוד זקנים מברכים. הרבה. צדקה לא מברכים. עכשיו, אני לא אפתור היום, זה לא הנושא של השיעור פה, את השאלה הזאת. אני רק אגיד לכם שהשאלה הזאת העסיקה מאוד ראשונים במאה ה-12. שניסו לפענח את חוסר השיטתיות של עולם ברכת המצוות. השאלה הספציפית על איזה מצווה מברכים ואיזה לא, יש לנו, שרדו לנו בספרות הראשונים התכתבויות בנושא הזה מפרובנס. אחד מגדולי פרובנס שיגר את השאלה הזאת ברחבי פרובנס, ושאל את גדולי פרובנס, מה דעתכם בעניין הזה? והאדם הזה קיבל כמה תשובות. אני מכיר שתי תשובות שהוא קיבל. האדם הזה הוא בעל איתו, ששאל את השאלה הזאת את רב אב בית דין, חותנו של הרייבד, שזה מובא באיתור. יש לנו קונטרס שהרב שמחה אסף פרסם אותו מחכם ספרדי, ששמו היה רבי יוסף אבן פלט, שהוא כתב קונטרס שלם בנושא הזה, על איזה מצווה מברכים או לא. אולי יותר פיקנטי, לא כל ההסברים שניסו איכשהו לגמגם ולהסביר על מה כן ומה לא, אלא לספר לכם שהיה אחד מבעלי התוספות שאכן נסיק את המסקנה המתבקשת שצריך לברך על הכל, זה רבי אליהו מלונדון. בראשונים נקרא רבי אליהו מלונדריש, ומתואר ממנו שהוא היה מברך על כל המצווה. כך כתוב, הוא היה מברך לפני כיבוד אב ואם. הוא רואה צריכים שהילדים שלנו היו צריכים לברך את כיבוד אב ואם. הרי מה הם אומרים לכל בקשה של עזרה בבית או משהו? הם אומרים רגע, ואחר כך, איך יכלו לברך? לא יודע את התשובה. אני אמרתי לאשתי אתמול, שאני על כל הפעמים שמרתי רגע להורים שלי, מחזירים לי, אז היא אמרה לי, לא, מחזירים לך כפול ויותר, כי על כל הפעמים שגם אני אמרתי רגע מחזירים. והיא אמרה לי, אני אמרתי את זה בטוח יותר ממך, היית ילד טוב, כנראה. אבל כאילו, אני לא יודע מה בדיוק קרה בבית של רבי אליהו מלונדון, כן, איך אומרים רגע ומברכים, אז מתי מברכים? אבל בכל אופן, התוספתא קובעת את הכלל. שאלה השנייה שהסעירה הראשונים, וגם פה, חלקם אמרו לעצמם, אני יודע את התשובה, כמו הרמב״ם שחשב שהוא יודע את התשובה, זה בשלט הנוסח של ברכת המצוות. מתי מברכים, יש לנו שתי מטבעות לשון, על ולה, על בדיקת חמץ או לבדוק חמץ, כן, רק פה בתפילין, אתם כבר יודעים, להניח תפילין על מצוות תפילין. מתי כך, מתי כך? אז הרמב"ם חשב שהוא יודע את התשובה, הלכות ברכות, פרק י"א, כולו מוקדש לנושא. אני יכול רק לספר על עוצמת הבלבול, שגדול אולי אחד מגדולי הדלקטיקנים של כל התקופות, הרי בא לתוספות, כתוב בתוספות, פסחים לא מצא ידיים ורגליים בתחום הזה. כך כתוב, לא פחות מזה. לא, אין מזה סדר. אז לא, לא נפתור את ה... סליחה. לא שידוע לי. אז הנה, את גם מצטרפת למעגל המתרצים, כן? נכון. יש בכל מיני, אני לא רוצה, זה פשוט לא הנושא שלנו היום. אני יכול רק להגיד, כמי שהתחיל ללמד השבוע בישיבה, כיצד מברכים, שלעומת התחושה הברורה, שאתה לומד את עולם הברכות על אוכל, שזה הכל מאורגן, גם הנוסחאות מאוד אורגנו, גם על מה מברכים, מה, בברכת המצוות, התחושה היא שונה לחלוטין. שזה לא מוקצה, לא מוקצה, יש תחושה אחרת. יכול להיות גם מה שלא יהיה הפתרון, בעקבות הקביעה הזאת, התוספת הולכת ותנת פה איזשהו מספר דוגמאות או מקרים, נראה מיד, זה לא מקרי כל הדוגמאות האלה. נתחיל ככה, עושה סוכה לעצמו, אומר ברוך שהגיענו לזמן הזה, נכנס לשב בה, אומר ברוך הקבול לשב בסוכה. משברך עליה יום ראשון, שוב אינו צריך לברך. כאן התבנית שהתוספת הבונה היא תבנית שיש שני זמנים בברכה. זמן אחד הוא כשעושים את החפצה של המצווה, העושה סוכה לעצמו, והשני הוא כשאתה מקיים את המצווה, נכנס לשב בה. כי למישהו אולי זה נראה מוזר הדבר הזה, כי אנחנו לא מורגלים בתפיסה כזאת. אני רק אציין שקודם כל בלשון המקרא, העושה סוכה זה בשימוש ביטוי מקראי. כתוב בתורה חג הסוכות, תעשה לך. וכאן צריך לבדוק האם חלק ממצוות סוכה או לא רק להיכנס בה, אלא גם לעשות אותה. זה לא הזמן עכשיו לבדוק את זה, אבל בתפיסה של התוספת, אתה מברך שחיינו, שהגיענו לזמן הזה, כשאתה מתחיל את ההכנות לסוכות, כשאתה מכין את הסוכה, אז הייתי אומר, הרי מה זה שחיינו? זה לא על הקיום המצווה. שחיינו זה... שהמעגל השנתי, הרי מצוות שהן מעגליות בזמן. יש דיון גדול מאוד בפוסקים, האם מברכים שחיינו על פעם ראשונה, או על דבר שהוא מעגלי, כי דווקא הדבר המעגלי, הוא נותן יותר את התחושה של, הופ, גדלתי בשנה, ואני חי, ואני חווה עוד פעם, ו... פעם אחרת, בדיוק, פעם אחרת, אבל כאילו, אבל התחושה היא כשאתה עושה את הסוכה. כשהוא נכנס לשב בה, אז אומר, ברוך הגבול, יושב בסוכה. ואז אומרת התוספתא, שבירך עליה יום ראשון, שוב אינו צריך לברך, למה? גם ההסבר פשוט. למה? כי מצוות סוכות היא מצווה מתמשכת של שבעה ימים, היא גם יום וגם לילה, שכמעט אין איזה אח ורע, אין כמעט מצוות לילה. והסיבה הפשוטה, אני חושב, שמצוות סוכה היא גם ימים וגם לילות, וממילא היא ברכה אחת, היא תמונה בהבנה של מצוות סוכה. מצוות סוכה הוא לא להיכנס לסוכה או לאכול בסוכה, כפי שהורגלנו בחוץ לארץ, שזו מצוות סוכה. מצוות סוכה פיירת זה בצורה ממש מופלאה, רב מיכל רוזנצוויג, לא זוכר איפה זה פורסם, אבל אחד מהמאמרים שלו על סוכות, שם הוא מסביר שהמצווה היא לא לאכול בסוכה, המצווה היא לעבור דירה לסוכה. האדם צריך לקבוע את דירתו בסוכה, מעכשיו זה הבית שלו. אז אם אלה, אין ברכה לכל כניסה לסוכה. בתחילת הסוכות מברכים, ומעכשיו, זה קיום אחד מתמשך. ממשיכה הברייתא ואומרת, העושה לולב לעצמו, אומר, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כמו שיש עניין לעשות סוכה, גם יש עניין לעשות לולב. כאן אין ביטוי מקראי, לא כתוב תעשה לך לולב, זה שימוש במטבע של העושה סוכה, אבל... וכאן הברכה אותה משהחיינו, כל פעם, תחושת ה... אין קיום מצווה כשאתה עושה את הלולב, לכן לא שכח לברך ברכת המצווה, אבל השחיינו הוא קיים, כשהוא נוטלו, הוא אומר, ברוך הקבוע לטילת לולב, וצריך לברך עליו כל שבעה. כן, זה או לפי ההלכה שבירושלים שבעה ימים, או בתקנת ריבז, זה שכתוב כל שבעה ולא שישה, זה בגלל שבזמן הבית, כולנו יודעים את זה מהמשנה, בסוכה, היו נוטלים סוכה ביום טוב ראשון, היו נוטלים לולב, סליחה, ביום טוב ראשון שחל בשבת, ולכן אפשר להגיד שמברכים כל שבעה. שלמה כאן מברכים כל יום, בניגוד לסוכה? כי כל יום זו מצווה חדשה, וזה חוזר לנקודה שבלילה היא מצוות לולב, ולכן הימים, הלילות מפסיקים, כי אופי המצווה הוא אופי שונה ממצוות סוכה. ממשיכה התוספת, אתה עושה ציצית לעצמו, אומר ברוך שהחיינו. דווקא כאן עוד פעם יש שימוש במטבע לשון מקראית, והיו עשו להם ציצית. אז הקשירה אולי לא ההתעטפות, אבל אפשר ושהחיינו אותו מבנה חשיבה. כשהוא מתעטף, אומר ברוך הקבול התעטף בציצית, וצריך לברך עליהן בכל יום. כאן הייתי אומר, אפשר כבר לראות מבנה שחוזר בתוספתא. אדם שעושה מצווה, כלומר הוא עושה את החפצה של המצווה, הוא מייצר אותו, הוא מברך שהחיינו. ואז לגבי הברכה על קיום המצווה או על מעשה המצווה, כאן הולכים מברכה שהיא פעם אחת בשנה, הייתי אומר. הולכים אחרי זה לברכה שהיא שבוע בשנה. ואז אנחנו עוברים למצווה שהיא יום-יום. אפשר להרגיש את המבנה הברור. ואז אנחנו מגיעים לנושא שלנו, לכן אני אמד אתכם את כל הברייתא הזאת. וכאן אתם כבר יודעים מה לצפות, למה אמור להיות כתוב, נכון? העושה תפילין לעצמו אומר ברוך שהחיינו. אז מה אמרו את המשפט הבא? כשהוא מניח, כן, מה המשפט הבא? כשהוא מניחן, זה כתוב פה. אז מה אמרו את המשפט הבא? ג'וני, מה הוא מברך? ברוך הקבול, להניח תפילין. עד עכשיו זה מתאים למבנה. עכשיו, מה הייתי מצפה שיהיה השורה הבאה? אם עברתי מפעם אחת לכל שבעה, לכל יום, אז מה הייתי מצפה שיהיה כתוב ביחס לברכת התפילין כאן? כדי להשלים את המבנה, אני כבר עשיתי לכם את כל העבודה. לא רק כל יום, אלא כל פעם שאתה מניח, במהלך היום, זה מה שאני הייתי מצפה שיהיה כתוב. כן, ובמה תפילין שונים מציצית? גם אני יכול להסביר. ציצית, כמה פעמים ביום הבן אדם מתלבש? בבוקר. זה, אני חושב. לרוב, הוא מתלבש בבוקר. לעומת זאת, תפילין, אני לא מדבר על אלה שמחליפים בגדים כמה פעמים ביום. גם אלה לא עושים את זה כל יום, הם עושים את זה רק באירועים כשנחים בצהריים, כשיש אירוע. בסדר, אנחנו עכשיו מתכוננים לחתונה, אני יודע כמה בגדים צריך לקנות. בסדר, לבנים קנו כמה חולצות לבנות ומכנסיים, אצל הבנות זה סיפור יותר מורכב, כן? גם מתלבשות יותר יפה, זאת האמת. כאילו, אני אספר לכם משהו שבאיזה שמחה שהיה לנו פעם, אמרתי לה, אני לא צריך שום דבר חדש. אז התרת ככה, צריך להבין למה, אז היא אומרת, אני הבנתי למה. אם אתה תקנה חדש, מה תקנה? תקנה אותו דבר, תקנה עוד פעם חולצה לבנה וחליפה שחורה. אז מה אתה צריך חדש? אבל אנחנו נקנה, מה נקנה? משהו אחר, כן. הדבר היחיד שמגוון אצלנו הגברים, מה זה?
כיפה.
הכיפה והעניבה. חן הולכים עם העניבה, אוקיי. בכל מקרה, זה מה שהיה מצופה, כלומר, הציצית הוא פעם ביום. עכשיו, תפילין, לא מניחים אותם כל יום, או אפשר להוריד ולשים, זה קשור בנקודה פשוטה, שהתפילין הם בניגוד לציצית, הם לא בבגד הרגיל של האדם, אלא הם חפץ, שהוא שם אותו רק למטרת מצווה, שניתם קדושים, ולכן יש סוגיה שלמה, נכנס לבית הכיסא, צריך לחלוץ אותם. אז אני מניח שהרקע לאפשרות, שמה שאמרתי לכם, היה אמור להיות כתוב בתוספתא, הוא שאתה חולץ ומניח וצריך לברך. זה מה שאני הייתי מצפה שיהיה כתוב, אבל כאן אנחנו מקבלים איזושהי הפתעה. כתוב ממתי מניחן? בשחרית. לא הניחן בשחרית, מניחן כל היום כולו. כאן השאלה איך לקרוא את המשפט הזה. כמו מה המשפט הזה מנסה להגיד? אז האמת היא שהיום מאוד חשוב להגיד את המשפט הזה לילדים, שחושבים שזה לכתחיל להניח תפילין במנחה. כן, זה חידוש של ה-10 שנים האחרונות, או 15 שנה האחרונות. כשאנחנו למדנו בישיבה, זה לא היה, נכון? אולי עד היום זה לא... אולי עד היום זה לא נמצא... כן, אולי, אני חושב שעד היום באותה ישיבה זה עדיין לא נמצא. ככה אני חושב.
זה נשמע להשאיר על דברים, אתה יודע.
זה היה תקופה שהיה...
אני יכול להגיד שאתה רואה אצלנו בישיבה הבחור שמניח תפילין במנחה, יש שתי אפשרויות, או שהתפלל ותיקין באותו יום ועכשיו הוא מניח עוד פעם, או שהוא לא התפלל עדיין. זה בדרך כלל שתי אופציות. אבל תראו מה, כאילו, זה פתאום שובר את הרצף. כלומר, לפי הרצף אמור להיות כתוב פה איזשהו משפט שאומר, אתה כל פעם שתניח תפילין תברך, זה כמעט מתבקש. אבל התוספתא אומרת משהו קצת שונה. ממתי מניחן בשחרית? כלומר, כשפה כתוב ממתי מניחן, איך הביטוי מתפרש? מה זה ממתי מניחן? איך זה מתפרש? באיזה חלק מהיממה מניחים תפילין? אז התשובה היא בשחרית. בציצית לא צריך לשאול את זה, כי תזכרו, לא עליהם תלית קטן. החוטים הם נקשרים בבגד הרגיל שלהם, שהוא של ארבע כנפות. כל הרעיון של תלית קטן, למיטב ידיעתי, זיכרוני, הוא מופיע רק בתקופת הראשונים. הם ייצרו את הרעיון הזה, כלומר, תעשיית הבגדים עוברת לגזרות, וכשמתאימים, הרי כל רעיון הגזרות הוא שמתאימים את הבגד למבנה הגוף, שהוא יותר נוח ללבוש, אז שאלת הקיום מצווה ציצית התעוררה, ואז עלו על הרעיון של תלית קטן. ואז אתה גם מרגיש שתלית קטן הוא כמו תפילים. צריך, כן, לא, אבל לא צריך לשאול מתי אתה מתלבש, כן, כאילו, אבל תפילין, זה אופציונלי, כמו מתי. מבחינת הנושא
בת...
סליחה? יש בזה נסיגה לצערי, אני אומר לך, נסיגה חמורה.
מתי מתלבשים, מתי מקמים?
כן, זה גם נכון. למרות שבואי לא נעשה דיליזציה גדולה מדי כמה אנחנו היינו נהדרים בגיל הזה. כן, אני חושב שגם אצלנו היו כל מיני תופעות שלא יודע, אם היום את כבר רוצה לזכור אותם. בסדר? היינו כאלה גם, כן. אבל אני יכול להגיד שאני כן מרגיש שהשאלה מה לגיטימי, כמו האם זה שאין לך כוח, או האם זה כי יש תפיסה אחרת של העניין, אני כן מרגיש בזה. זה הבדל. מה שאני רק אסיים עוד פעם, לפי מבנה התוספתא היה צריך פה להיות שאלה של מתי מברכים. זה הנושא של כל הצלעות המקבילות בתוספתא, קטע אחרי קטע, וגם כל תחילת תפילין מקביל לכל הצלעות האחרות. כלומר, היה צריך להיות פה כתוב פה לא ממתי מניחן, אלא מתי מברכים. זאת השאלה. כן, כמו שלמעלה כתוב, אני קורא, צריך לברך עליהם בכל יום. צריך לברך עליהם כל שבעה. פה היה צריך משפט על הברכה, אבל מצד שני לא כתוב פה כלום על הברכה. כתוב ממתי מניחן. האם צריך לקרוא את זה בזיקה למה שכתוב קודם? תראו מיד, שאני נטיתי לחשוב כך, לכן הבאתי את התוספתא הזאת. לעומת זאת, המשפט לבד, הוא פשוט שואל שאלה אחרת. לא צריך לשאול מתי לובשים ציצית, כי פשוט מתי שמתלבשים יש ציצית על הגוף. אלא השאלה היא שאלה אחרת, והיא, מתי מניחים תפילין? כי תפילין הוא לא חלק מהלבוש האינטגרלי. אז אומרים לך הכי טוב ושחרית, לא כתוב מתי להוריד, אבל הפשטות שלי זה יהיה עליך פשוט. כל היום, בפשטות. ואם אתה לא הנחת בשחרית, אתה תגיד טוב, אז אין, אז תניח, מתי שתניח. הנושא קצת מתחלף, ואתה לא רואה קשר בינו לבין נושא הברכה. כן, בבקשה. יכול להיות.
יש.
העושה תפילין לעצמו אומר ברוך שהחיינו. שהוא מניחן, ברוך הקבול, אני אקצר. אז שימו לב כמה ברכות יש כאן לתפילין. זה בשביל הפעמים הבאות. כמה ברכות יש כאן?
שהחיינו
כשעושים, אבל יום יום כשאדם מניח תפילין, מה הוא מברך? ברכה אחת. אין פה שתי ברכות. זה נושא שיסעיר אותנו בדף הבא, בעמוד הבא. כמה ברכות יש לתפילין. אבל כאן יש ברכה אחת. ואני אומר, הצלע הבאה היא מתבקשת לפי כל מבנה התוספתא שהיא תגיד כמה פעמים מברכים, במקום זה היא בוחרת לדון באיזה חלק. עכשיו, אני יכול להבין למה צריך את הדיון הזה, מול דיון הגיוני. רק, יש פה איזה בעיה, משהו פה לא כך מובן, שהפשטות הוא, אני חושב, היות ואמרו כשהוא מניחן, אומר ברוך הקבור, לא הניחן שחרית מניחן כל היום כולו, שאולי עדיין אפשר לומר, אז מה היה הנחה? לא משנה מתי אתה מניח, מה אתה אמור לעשות? לברך, ולכן באמת סיכוי טוב, שמה התוספתא הזאת אומרת, שמברכים כל היום, כמו שככה צריך לקרוא אותה, שמתי שתניח תפילין, לא משנה, אתה תברך, ואז בניגוד לציצית, אני חוזר, שזה לא תריסקות משהם מורידים, אלא שהם לבושים כל היום, אז כאילו ציצית מברכים בבוקר, כן? בניגוד לציצית תפילין, הוא עולה על הגוף, יורד מהגוף, הוא יכול לעלות באמצע היום, אז תפילין היא דוגמה של ברכה עם זמנים אחרים מציצית. יכול להיות, ככה צריך לקרוא את זה. יכול להיות שאני כאילו עוקב, ואולי אני טועה שזה ברייתות שגולגלו מפה, אבל אחרי המשפט, ממתי מניחן שחרית, לא ניחן, שבת הספתא היא בהקשר של ברכות. אולי לכן אני נטיתי לחשוב שיש פה שאלה, אז מתי הברכה? אבל אם רוצים להכניס פה, בגלל התגבולת, את נושא הברכה, אז איך מתפרש השאלה שמתי מברכים? לא בשלב ההנחה של התפילין, ומתי אני אומר את הברכה, איזו שאלה מתבקשת, באיזה שעה ביממה אני מברך את הברכה, וככה באמת יש ברייתא כזאת בבבלי, בלמד וו עמוד א', בשורה הצרה אחת לפני האחרונה, תנו רבנן, תפילין ממתי מברך עליהן משעת הנחתן, שזה מילה במילה הממרה של שמואל, אמרי לרב, אמרי לרבונה, מילה במילה אותה ממרה. תפילין ממתיים ובמשת הנחתן. רק תראו איך זה מתפרש כאן בברייתא, הבבלית הזאת, שלמיטב זיכרוני, אין לה מקבילה בספרות ארץ ישראל. כלומר, הברייתא הזאת מופיעה רק בבבלי. מה נאמר? כיצד המשקיעים לצאת לדרך. נושא שתדעו לכם, שחוזר המון בברכות. אדם יוצא לדרך, מתי הוא מקיים מצוות, אז יש על ה... זה ברייתא בתוספתא בפרק ג' בברכות. זה מופיע בבבלי, מי שזוכר, שם נדמה לי בדף למד. ושם מבחינים בין שתי קטגוריות של מצוות. קטגוריה אחת היא קטגוריה שצריך חפצה של מצווה, ואתה לא יכול לקחת אותו לדרך איתך. שזה, בדוגמאות שם זה סוכה, וזה, זה לולב, וזה שופר. אתה לא יודע למה הוא עושה איתי נסיעות בראש שנה, לא יודע, אבל כאילו שאתה, ואז לא יהיה לך, אז אתה צריך לקיים אותם לפני הזמן, כן, לפני הטיסה. לעומת זאת, קריאת שמע או תפילה, שם אתה יכול להתפלל בדרך, ואז אתה עושה אותם בזמן. כאן, תראו מהי ההנחה הפשוטה, זה כמו היום, כן? גבר דתי נוסע, אז מה הוא שם בתיק? דבר ראשון, בהנד לגג' תפילין. זה כאילו ברור שהתפילין איתו. רק מפה מדובר בבן אדם שמאיזה מי שאלה הוא מוטרד. אני מקווה שאתה לא קרא לכם עם הילדים, שמה יקרה לתפילין שלו? שהוא יעבד אותם, כן? זה נושא כאוב, כן? אצלנו בבית דחנה בנים בבית תפילין, זה מאוד מחיב. ומתיירא שמה יובדו, אז מה הפתרון שהוא מצא? זה הפתרון שעל זה לא חשבו גם הנוער היום. קודם כל לא חשבו על להשכים לצאת לדרך, אבל על מה לא חשבו? שמה יובדו, אז מניחן. אז פשוט, איך הכי טוב לא לאבד תפילין? להניח אותם, במקום שיהיו בתוך התיק, כן? וכשיגיע זמנן, ממשמש בהן וברך עליהן. וכאן, איך המשפט הזה, ממתי מברך עליהן בשעת הנחתן, כן? איך הוא מתפרש? בשעת הנחתן אין הכוונה מהשעה שהתפילין מונחות על הגוף שלי, אלא מהשעה שבו אני מקיים את המצווה של תפילין. הנה ג'ולי, הרוח הקודש שלך. זה מה שאתה אמרת קודם, ג'ולי. אז זה ממש נמצא פה. וכאן אפשר אולי, וזה חשוב, קודם דיברתי בתוספתא, איך תפילין שונות מציצית מבחינת המקום שלהם במערך הביגוד הטבעי של האדם. כן? כאן זה, אתם רואים גם את הדבר הפוך, אתה יכול לשים עליך תפילין כסוג של מה? של בגד, ואתה לא מקיים שום מצווה, וכאילו כדי לחוץ על הכפתור, או כדי להפעיל אותם, להפוך אותם מאיזה תכשיט שסתם עליך למצווה, אז מה צריך לעשות? פה יש ביטוי שיחזור על עצמו בעוד מקומות, אז כדאי לתת עליו את הדעת, הוא נקרא למשמש, שהייתי אומר, הוא בא לעורר את המודעות שלך לתפילין שעליך. כלומר, אתה צריך פה איזשהו מעשה שמעורר את המודעות, אבל תפילין הרי הם נועדו להיות מול מרכז התודעה. אז אדם מעורר את מודעותו, ועד בשעת הנחתן, למה הכוונה? מהשעה שיש מצווה להניח אותם. זה מה משעת המצווה של ההנחה. זה ככה מתפרש במסגרת הברייתא. עכשיו כאן, אני חוזר לממרה. אני לא יודע מה דעתכם על הקשר בין הברייתא כאן לבין התוספתא. בסדר, אני האמת פחות בטוח ממה שהייתי בתחילת הדברים, כן? אבל דבר אחד ברור, אל הבבלי יש ברייתא שמה מעסיק אותה בתפילין, איזה שאלה? הזמן של הברכה. זה הנושא שמעסיק. כדי להשלים את התמונה, הברייתא שמקבילה לתוספתא מופיע בבבלי במנחות במסגרת סוגיות ציצית. אולי יותר מדויק ללכת לשם. אני יודע אולי טעות פה בכלל להביא את זה, אבל פה אני יכול לספר לכם שנמצא במבית עמוד א'. וכאן תראו את ההבדל בין התוספתא לבין איך שהברייתא עובד בבבלי. זה ארבע שורות מלמטה, דתניא. העושה סוכה לעצמו, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. כמו התוספתא. בא לשבע, מה היה כתוב בתוספתא, מי שזוכר? נכנס לשבע. יש הבדל בין בא ונכנס?
בא זה כל פעם, נכנס לפעם
משנה. מעניין. למה את חושבת ככה?
בא זה לפני שהוא.
מצוין, אני מסכים עם עזרה. ופה אני בא על חוב שלך, אני חושב עוד פעם. בא לשבע בפשטות זה לפני שהוא נכנס לסוכה. כי מה תפיסת הבבלי, אתם כבר יודעים מסוגיית העינו, למרות שעוד לא הסברתי לכם את כל העניין, שעובר לעשייתן לפני שאתה נכנס, אתה מברך. לעומת זאת, ראשון התוספתא יותר משמע, גם ככה נוהגים היום, אנחנו לא מברכים מחוץ לסוכה, ואז נכנסים, אלא אנחנו מברכים, ככה, לפחות אני עושה, אני לא יודע אם אני נוהג כשורה. הילדים שלי בטוחים שאני נוהג לא כשורה, כי אני עושה כמנהג הגר"א, שאני מברך גם בלי לאכול. כשאני נמצא בסוכה, אני מברך. אז הם בטוחים שאני לא מספיק דתי. אבל הנכנס, אני חושב, הוא כבר פנימה. הוא כבר בתוך הסוכה, ואז הוא מברך. נבדוק מיד האם באמת עולה בפשטות ממקורות ארץ ישראל, שעל נברכים המצווה עובר לעשייתן, לפני העשייה. בכל מקרה, ממשיכים ככה. בא לשב, בא, אומר, קבול לשב בסוכה, ואילו לעשות סוכה, לא מברך. רק שנייה. מי לעשות סוכה לא מברך. ואז אומרת הגמרא, שנייה. רק שנייה, איזה קטע רציתי לצטט פה. שנייה אחת. יש פה גם תפילין בהמשך, שנייה. בעמוד הבא, כן. כן, כן, אגיד לכם מה מפריע לסוגיה. כאן הסוגיה בכלל בודקת האם יש ברכה כשעושים את הסוכה לעצמו, האם יש את השחיינו. והיא אומרת ככה, אילו לעשות סוכה לא מברך, כלומר למה שחיינו, הגמרא ציפתה שהוא יברך לעשות סוכה, כי זה חוזר לתחילת הסוגיה שמה הסוגיה, כן, שמה הסוגיה מתארת ככה, אני קורא. מר ברד רב נחמן אשכחי לרבד הברה ורמי חוטי וכמברך לעשות ציצית. כתוב, עשו להם ציצית, אז מה הוא ברך? לעשות ציצית. קושיית הגמרא היא שבברייתא משהו שמברכים שהחיינו, נכון? זו הקושייה של הגמרא, ובואו נדלק קצת. סופו של דבר הגמרא אומרת של עשייה לא מברכים, והיא אומרת כך, סופו של דבר היא אומרת ככה, שלח רב חייה ברי דרבונה, זה חמש שורות מלמעלה, משמי דרב יוחנן, התפילין של יד אומר ברוך הקבו להניח תפילין, התפילין של ראש אומר ברוך הקבו על מצוות תפילין, ואילו לעשות תפילין לא מברך, לא שמענו על ברכה בזמן עשיית התפילין. ועל זה הגמרא מגיעה למסקנה שיש כאן בעניין מחלוקת. אבל תראו, בבבלי יש פה שני דברים. בואו נמקד, מה עולה מהסוגיה הזאת. קודם כל, הבבלי קשה לו עם הרעיון שכשעושים את החפצה של המצווה מברכים שחיינו, או לעשות את החפצה. זה נושא אחד שמורער. שנית, הבבלי כאן יש לו על תפילין לא ברכה אחת, כמו שיש בתוספתא, אלא שתי ברכות. וכאן, להשלים את התמונה, הצלע השלישית בתוספתא, שכמה פעמים מברכים, בכלל לא נמצא בסוגיות האלה. הוא נמצא בגמרא בסוכה, בדף מ"ו. שם זה התפצל. בסוכה, מ"ו עמוד א', יש שם סוגיה שלמה, שעוסקת בשאלה, כמה פעמים מברכים על סוכה, כך אומרת הגמרא. מביאה שם, אמר רב יהודה מר שמואל, לולב שבעה וסוכה יום אחד. ובהמשך, הגמרא בוחנת את זה, ומביאה גם את התנאי דתניא. תפילין כל זמן שמניחן, מברך עליהן דברי רבי, וחכמים אומרים, אינו מברך אלא שחרית בלבד. ופה בדיוק נמצא הברייתא, שאני ציפיתי שאיפה אמורה להיות כתובה? בתוספתא. כלומר, זה בדיוק מה שאני חשבתי שהתוספתא תדבר. שתפילין, מתי מברכים עליהם? כל זמן שמניחן. אבל בתוספתא זה לא נכתב במפורש. כלומר, אם אני כאילו מסתכל על מהתוספתא, היא בתוכה פתאום עברה לסדר יום אחר, שאלה איך לקרוא את זה. כשאני הולך לבבלי, אני מגלה את הדברים הבאים. יש בבבלי ברייתא המפורשת שבסוכה, שמביאה מחלוקת בדיוק בשאלה חסרה בתוספתא, אבל שהייתה אמורה להיות באותו מקום, בדיוק בשאלה הזאת. שנית, הבבלי עצמו יש לו בעיות עם הברכה על העשייה של המצווה. ויש בבבלי ברייטה, שאני לא יודע אם היא קשורה בתוספתא, אבל שמדברת על מימתי מברך עליהם, שאתה נחתן, שבתוך הברייטה מתפרשת, ככוונה באיזו שעה של היממה, אני מברך על תפילין, גם אם מונחים עליי לפני הזמן הזה. וכאן אני חוזר לתחילה של הדברים. ברור שהמשפט, מילה במילה, אותו המשפט מתפרש אחרת על ידי המוראים, על ידי הגמרא, כשעומדת מול המשפט הזה, בתוך הממרה של המוראים. כלומר, כאן המשפט הזה מתפרש כמשעת הנחתן, שמה הכוונה? מה הכוונה? תעזרו לי. כשאני מניח תפילין, מתי אני מברך? עכשיו כאן כדי קצת להעמיק בזה, וגם נעשה שתי פעולות. קודם כל אני רוצה לחשוף אתכם קצת למקבילה בירושלמי, והיא תיתן פרספקטיבה יותר רחבה, ושנית ניכנס קצת לתוך העולם של תפילים, שזה העניין המהותי שלנו. כן, הדיון בנושא הזה שמתי מברכים על מצוות, מופיע בירושלמי במסכת ברכות, בפרק תשיעי. זה המקום שבו הדיונים האלה נמצאים, ושם מופיע כך, בפרק ת' הלכה ג', מופיע הדבר הבא, בואי נקריא לכם. קודם כל, כל ברייתא תוספתא נמצאת פה, אבל הסופר קצת התעצל מסיבות מובנות, והוא כתב כך, העושה סוכה לעצמו, אומר ברוך הקבול לעשות סוכה. בדיוק מה שהבבלי בממבט, דן, למה לא נברך לעשות סוכה, זה מה שמברכים. בירושלמי נכנס לשב בא, אומר ברוך הקבו לשב בסוכה, מישהו מברך עליה ליום טוב ראשון, לא צריך לברך עליה עוד מעטה, נשמע מוכר חוץ מהחלפת שהחיינו ולעשות סוכה. העושה לולב לעצמו, אומר ברוך הקבו לעשות לולב, לאחר לעשות לולב לשמו, כשהוא נוטלו אומר על נטילת לולב אשר החיינו. השחיינו עובר לקיום המצווה ויש ברכה כשעושים לולב, כשהוא עושה מזוזה. פה כבר שוברים את העניין שסיפרתי לכם קודם, שברכה פעם בשנה, שבוע, זה בירושלמי לא נמצא. לעצמו אומר לעשות מזוזה, לאחר לעשות מזוזה לשמו, כשהוא קובע אומר ברוך הקבוע על מצוות מזוזה, נקודה. עכשיו, עושה תפילים לעצמו וכולי, זה מה שמברכים, מברכים וכולי. לאחר מה מברכים? תנחשו. וכולי. הלאה, כשהוא לובש, אומר על מצוות תפילין. עכשיו כאן שני דברים. קודם כל יש בירושלמי כמה ברכות על תפילין? ברכה אחת. כלומר, בואו נסכם מה שעולה ומה שראינו עד עכשיו. בבבלי במנחות מבית, וגם נראה את זה בלמד וב, כמה ברכות יש? שניים. על מצוות ולהניח. בתוספתא איזו ברכה ראינו בנוסח שלפנינו? להניח. בירושלמי יש גם רק ברכה אחת, והיא על מצוות. כלומר, שתי הברכות שיש בבבלי במקורות ארץ ישראל, אחד תנאי ואחד המוראי, בכל אחד יש רק ברכה אחת, זה יש מוסכמה, אבל בכל אחד יש ברכה אחרת. בבבלי יש את שתיהם. האם הרקע לשתי הברכות בבבלי הם בגלל שיהיו מוכרות שתי ברכות ויחדו אותם, אולי רקע אחר, טוב, צריך ללמוד יותר. בכל מקרה, הירושלמי ממשיך בהמשך ואומר את הדבר הבא, מצוות אימתי מברך עליהן. אז הבבלי יודע בוודאות מתי מצוות מברך עליהן, יש רק דעה אחת, וזה עובר לעשייתן, אומר הירושלמי. רבי יוחנן אומר, עובר לעשייתן, רב הונה אמר, זה מפליא, רב הונה הוא הבבלי כאן, בשעת עשייתן. דווקא עדיף לברך תוך כדי העשייה. אומרת הירושלמי, עתיה דרבונה כשמואל, אותו שמואל בבלי, שהוא בא לממרה הנחרצת, שזה עובר לעשייתן, לפי מסורת ארץ ישראל, הם מברכים תוך כדי, ומה הוכחה? דאמר רבי יוסי ברבי בון בשם שמואל, כל המצוות תאונות ברכה בשעת עשייתן, חוץ מתקיעה ותבילה. וההסבר הוא פשוט. למה חוץ מתקיעה ותבילה? קצת קשה לברך תוך כדי תקיעת שופר, ועוד יותר קשה לברך שטובלים בתוך המים. ויש אומרים קידושין ובעילה, שאומנם אפשר לברך, אבל זה לא בדיוק המקום המתאים מבחינת ההתרחשות האנושית שם לברך. ולכן גם שם עדיף לברך לפני. כן? כשרק להשלים את התמונה, במסורת הבבלית, מצד אחד הם לא מכירים את המחלוקת הזאת, ורק מברכים בשעת עשייתן, עובר לעשייתן. מצד שני, היוצאים מן הכלל נמצאים במסורת הבבלית. וכך, הגמרא בפסחים, בדף זין עמוד ב', כשהיא עוסקת בשאלה הזאת של ברכות עובר לעשייתן, והגמרא בפסחים לא מצליחה להבין, למה לא מברכים על תפילה עובר לעשייתן, מה הבעיה? כן, והגמרא אומרת כך, בי רב אמרי חוץ מן התבילה ושופר, זה ממש אותה מסורת. בישלמה תבילה דקתי גברה הלכה זה, הפשטות שמדובר בתפילת גר. זו הפשטות, ולכן למה הוא לא יכול לברך הקבול, עובר עשיית, הוא לא יהודי, אף אחד לא ציווה אותו להתגייר, אף אחד לא ציווה אותו לטבול. כן, יש דעות שזה גם בתפילת נידה ובעל קרי, ולכן מפה מגיע כל הנוהג לטבול פעמיים ולברך באמצע, התוספות פה דנים בזה. נכון, אבל הפשטות שזאת הסיבה, אבל שואל הירושלמי, אל השופר מה הייתה עם? במסגרת המסורת הארץ ישראלית, ברור למה בשופר אי אפשר, איך אתה עשייתן, איך תברר, למה לא? וכאן הם חשבו על בעל תוקע שגם אני חושב עליו, קוראים לו, וכי תימה משום דילמה מקלקל התקיעה. היום אני זוכה להתפלל בראש שנה במקום שהבעל תוקע תקע בשופר גדול, כן, הוא מרביץ, חבל על הזמן. אבל יש גם בעלי תקיעה שאומרים תקיעה, וכמו בניתן לתוקף, מה יוצא לו? כל דמו מדקה, זה מה שיוצא לו. יש הרבה סטן שם כנראה, או שהוא נאבק בו חזק. ולכן פה הגמרא בונה כלל שנקרא דילמה מקלקלה. זה הכלל, ולכן תחכה לראות שיוצא לו משהו מהשופר, ואז יברך. זאת אומרת, הגמרא, יחי, אז רק תקיעת שופר יכול להתקלקל, אפילו שחיטה, יותר מביא אותי הדוגמה הבאה, ומילה נמי. שחיטה, יתריפה, לא יודע, אבל מילה, מה אתה, חכמון הליצלן. אלא, אמר רב חיסדא, חוץ מן התפילה, והאמת זה מתבקש. כלומר, אם זה עובר לעשייתן, הדבר הזה מתבקש, שאי אפשר להבין את היוצאים מן הכלל. מה שאולי מדהים הוא, שמה שהבבלי העלה כהווה אמינא ודחה, הוא לא הבין בתקיעת שופר, ולכן הוא עלה רעיון של דימה מקלקלה, ודחה אותו בגלל שחיטה, שמקרים לקרוא לכם את השורה הבאה בירושלמי. הירושלמי אומר, אני דילגתי עכשיו שורה אחת, כי היא שורה מאוד מאוד בעייתית, ואומרת כך, שחיטה אמתי הוא מברך עליה, רבי יוחנן אמר, עובר לשחוט, לשיטתו, יוסי בן נוראי אומר, מי שישחוט, לא תוך כדי שחיטה, אלא אחרי שישחט, למה? שמה תתנבל שחיטתה. שאלת הגמרא, מעטה מי שיבדוק הסימנים. אז תחכה עד סוף בדיקת הסימנים, אומרת הגמרא, חזקת בני מיים, קשרים וכולי. אבל בסופו של דבר, יש פה מרבולת. עכשיו, כשאני מודע לזה שבמקורות ארץ ישראל יש דעה שמיוחסת אפילו למורה בבלי, חבונה, שהוא בדיוק מי שימצא גם בסוגייתנו. אפילו חושבים שזו דעת שמואל, שמברכים תוך כדי עשייה. לא הסברתי, אני עובד מספיק היום, להיכנס לזה, מה עומד בוחי השאלה, אם לפני או אחרי, מתוך כדי, לכאורה עומד פה על הפרק, שאלה מהותית של מה זה ברכת המצווה, ושמה אני מברך אותה. כן, הסבי הגרי תמיד היה מזכיר שברמב"ם משמע, שברכת המצוות היא צריכה להיות לפני, כי היא דומה לברכת הנהנים. הרמב"ם כותב שכשם שברכים על הנאה, כך מברכים על המצוות ואחר כך יעשה אותה. ואם כך הכרח שיהיה לפני, מי שאומר לברך תוך כדי, הוא אומר תוך כדי שאתה עושה את המצווה, תגדיר אותה, תאמר מה היא, זה דבר שהוא עדיף. הוא לא נועד לאפשר לך לגשת לקיום, אלא הוא חלק מעשיית המצווה, הוא המלל שמסביר את פעולת העשייה. אבל בכל אופן, כשיש דעה כזאת מפורשת ומיוחסת למורים בבליים בירושלמי, וזו גם ראינו קודם פשט התוספתא, שאפשר לברך תוך כדי עשיית מצווה. אני חושב שאם נחזור עכשיו לסוגייתנו, באמת אפשר לקרוא או להציע שהפירוש של הממרא גם בכיוון של הבבלי, הוא באמת עכשיו הבבלי הבין אותו, רק שמקום לטעות על זה, מה צריך לעשות? להגיד שזה אולי הפרשנות של הממרא, התפילים, מתי מברך עליהם? פשט הנחתן, באמת הכוונה. תוך כדי, ואני יכול להגיד גם שהיתרון הגדול של תוך כדי הוא שלא זה יש שני תפילין. טוב, עכשיו עוד לא התייחסתי לשאלה שכמה ברכות יש, אבל אם יש ברכה אחת ולא שתיים, זה ממש מתאים. תוך כדי אתה הנחת של יד, אתה הולך עכשיו לקראת הראש, אתה מברך. ואני חושב שזאת קריאה פשוטה בביטוי משעת הנחתן, זה בדיוק כמו בירושלמי. עכשיו, הסיבה שהבבלי דוחה את זה, הוא משום שלפי מסורת הבבלי, זה חד משמעי שמתי מברכים, עובר לעשייתם, ולכן גם משפט, שהוא משפט שאולי מנוסח כמתאר תוך כדי עשייה, צריך להתפרש לפי המסורת ההלכתית שמוכרת לסוגיה, כעובר לעשייתם, וכאן ברכה, אני סוף סוף חוזר לקלות שקיבלת את את התשובה הזאת. התשובה הזאת היא לא כך פשוטה, ואני חושב שכדאי קצת לעמוד על המורכבות שלה, ולצרף פה כמה גורמים. כן? מה הבאי ורב המיוחס להם שהם אומרים? משעת הנחה ועד שעת קירה. שזה נועד מצד אחד, במסגרת הסוגיה, ההכשרה של פרש, זה נועד מצד אחד לשמר את הביטוי משעת הנחתן, יחד עם זה שהוא נועד, הוא שואף להפוך אותו לעובר לעשייתן, ולכן הוא משעת קשירה. עכשיו כאן אנחנו צריכים קצת לשאול את עצמנו מה באמת הפועל הנכון לתרד מצוות התפילין. וכאן אני קצת מתבלבל כשאני בא להצליב את כל גורמי המידע. מצד אחד, כשאני חוזר לפסוקים, ואני שואל את עצמי מה לשון הפסוקים, אז כאן, כפי שצוין, יש פער מובהק בין הלשון בשמות ובין הלשון בדברים. בדברים הלשון היא לקשור, וקשרתם לאות על ידיך, ובפרשת ויהי שמו, וקשרתם אותם לאות אתכם. ואז הייתי אומר, מה מצוות תפילים? יש פה תוספות מפורסם, כבר הזכרנו את זה פעם, משכנות יעקב, אתם זוכרים, שהמצווה היא לקשור. זוכר, מה הייתי מצפה? שיהיה נוסח הברכה. אני מניח, לקשור תפילים, ככה, אם זו המצווה, אז ככה צריך לנסח. איפה בכלל מגיע הלשון הזאת להניח? לעומת זאת, בשמות, מה נאמר? שמה המצווה? והיו. עכשיו, כאן אני לא בטוח מה קורה בעברית מקראית, אבל אני יכול להגיד בהרגלים שלנו, כשמדברים על והיו, יותר אנחנו חושבים במונחים של, לא של מעשה, אלא של מצב, כן? בלומדס קוראים לזה מצב, נכון? ככה אבא שלי קורא לזה. בניו אייג' קוראים לזה to be, not to do, ככה קוראים לזה. כן? בן שלכם כבר לימד אתכם על הדובי של רב דוב זינגר. to do, to be, זה דובי, כן? כאילו, זה המחלוקת כל המזרח והמערב. בסדר, אם אתה עושה דברים, או אם אתה חווה דברים, אם אתה נמצא בהם. כאילו, מה שמתואר יותר הוא מצב של תפילין. כמעט אפשר להרגיש שזה הבדיה בין הברכות בתפילין. שרי תפילין של ראש, גם בשמות וגם בדברים, מה נאמר? והיו מוסב עליהם. הוויה. על מצוות תפילין. אומר, אני אברך על הקונצפט של תפילין. אני לא, להניח לכאורה איזה שפה הוא מדבר, שאני צריך לעשות פעולת הנחה. אני צריך לעשות מייסה, כן? עכשיו, יש כאן, הייתי אומר, את הנתונים הבאים. יש שני תיאורים בתורה איך מניחים תפילין של יד. האם הם הובים עליך, או האם הם קושרים אותם עליך. מטבע ברכה שנמצא כאן, אני כבר הנחתי שזה להניח, אבל זה פשוט אני מכיר את הגמרא בהמשך, כן? כלומר, מטבע ברכה הוא להניח, הוא לא לשון המקרא בכלל. מאיפה מגיע המילה הנחה? כלומר, לא כתוב בברכה לא לקשור, ולא כתוב בברכה לא להיות, כן? אולי על מצוות תפילין הוא להיות, אבל עכשיו כאן ברכה, עכשיו אני מצליב את זה עם ההסבר שלך בגמרא, אז יודה פה דבר קצת לא ברור. בעצם עולה מדברייך שמה הוא מעשה המצווה, מהי המצווה באמת, שאת קשירה. אז למה מברכים להניח שמה הלכו היה צריך לברך? לקשור. זה לכאורה לא, זה לא מסתדר. עכשיו, אני אציע שהייתי מעדיף הסבר אחר בגמרא, ואני אקיים את ההסבר שלך שתוספות הציעו לזה, והתוספות לא כאן אלא בסוכה. זה שאולי עדיף לקרוא את הסוגיה שפעולת מצוות תפילין של יד היא פעולה מתמשכת שכוללת בתוכה שני שלבים. שלב הראשון הוא שלב ההנחה, והשלב השני הוא שלב הקשירה, כשאני אומר שאדם מברך משעת הנחה ועד שעל קשירה, למה הכוונה? שהוא לא שבשעת הנחה לא קרה כלום, לפי דבריי החלטת הנחה היא כלום, היא גורנישט, אין בה שום קיום, אין בה שום חלות שם. אז למה אתה מברך אחרי שהנחת? למה אתה מברך להניח אם אין מצווה להניח? כאילו זה מה שיוצא מדברי רש"י, לא כך מבין את זה. זאת אומרת, אם היינו אומרים שההנחה והקשירה מסמלות, כאן אני לא יודע כמה המוראים רצו כל הזמן חזרה לפסוקים, פשוט לא יודע. אבל אם הן מסמלות את השון הכפולה של התורה על המצווה, אז לעצם ההנחה יש מימד של קיום של והיו, זה כבר נמצא, זה והיו. ועדיין צריך לקיים מצוות קשירה, אז הברכה איפה נכנסת? באמצע, אבל אני אפילו מוסיף, לא ברור לי בכלל בגמרא, שהבאי ורב אמרו את זה כפתרון לשאלה של מה הגמרא מציגה. זה לא מאוד ברור. כלומר, אני חוזר על הבעיות בעייתיות של עריכת מסכת מנחות. כלומר, יש כאן ממרה של, שבשם לא יודעים מי אמר אותה, יש פה אחרי זה משפט של הבאי ורבה שמשתמש בחלק מהרמלה, באמצע הכניסו משפט קישור שאומר, זה בא לפתור את הבעיה של, של, של הקודמים. לא, לא, אז כל הלשון פה לא ברורה, זה טקסט מאוד קשה בעיניי. ואני אוסיף רק בשביל להשלים את התמונה, ובזה נסיים, שפתרון מסוים לשאלה שאני שואל, היא לא פותרת את הבעיה לשונית, אבל מבחינת הסבר התפיסה מופיע בתוספות במסכת סוכה, כשמוסקים בשאלה מאוד מידועה, והיא איך מברכים עובר לעשייתן על ארבעת המינים. מהי הבעיה? שכן, לפי הגמרא אומרת, מדאג בי, נפג בי. ברגע שהרמת אותו, קיימת את המצווה. וכאן נעלה, מתעוררת שאלה פשוטה, אז למה לא תברך שזה מונח על השולחן? מה הבעיה? באמת הפתרון הזה נמצא ברמה, ברמה בלכות סוכה, לברכות, סליחה, פרק י' א' הלכה תזר, כותב מפורש, אפשר לברך על הלולב כשמונח על השולחן. בתוספות, במסכת סוכה, זה פה, הם רוצים להציע על סמך סוגייתנו עיקרון הלכתי, שבניגוד לקו שאני פה ניסיתי להציע, שהסוגיה כאן מבררת בצורה משמעותית את טיבה של מצוות תפילין של יד. מה זה להניח תפילין של יד? תפילין של יד זה שהוא יהיה מונח עליך, או תפילין של יד זה שתקשור אותם? זאת השאלה איך שאני הצבתי אותה, ואולי דברי הבאי ורב הבאו לומר שיש שני קיומים במצווה הזאת, ויש לה שני מוקדים, והברכה נעשית באמצע. התוספות ראו בזה כלל בלכות ברכות, שהסוגיה כאן אומרת. בכלל לא אמירה בלכות תפילין. באמת הם מאמצים את שיטת רש"י, שמה עם מצוות תפילין? לקשור. ולא להניח, המצווה היא לקשור. אז למה אתה רק יכול לברך אחרי שהנחת? אז תוספות אומרים, אני אקריא לכם את זה, זה בסוכה, בדף למתת עמוד א', דיבור המתחיל עובר לסייתן. תוספות אומרים, כך, מטעם זה צריך לברך על אולב קודם שהתלנו. דאי לאחר שנטלו מנהג בין אף הגבין. ומי הוא לא מסתבר כלל, דאך יברך עליו, הוא מונח בכלי. האמר בקומץ רבה, תפילין ממתי מברך עליהן, משעת הנחה עד שעת קשירה, וכל שעה שאין המצווה המזומנת בידו לעשות, לא מסתבר כלל לברך עליו. התוספות רואים את זה ככלל בהלכות ברכות, שאתה לא יכול לברך לפני שאתה התחלת מה? להיות במצב של...
אפשרות להתחיל.
בדיוק, או בוא נדבר בלשון הצבא, אם זה יעזור לכם, לא יודע, אולי זה יפריע. אחרי שדרכת את הנשק, ואף צריך לחוץ על הדק, אתה יכול עכשיו להגיד אש. אבל לפני שדרכת את הנשק, אין מחסנית, מה אתה אומר אש, כן? כלומר, אדם, לדעת תוספות, הוא לא יכול לברך אם הוא לא במצב שהוא כבר, רק עכשיו צריך לקיים את המצווה, אלא אם הוא, מה שנקרא, עובר דה עובר, הוא כאילו מוקדם מדי, הוא עוד לא מוכן. כן, הוא כאילו אותו רגע שתיארתי קודם, הרגע... זה כלל בלכות ברכות, כלומר...
לא, אבל מה הכלל? הכלל שזה צריך להיות ממש אבידי דעתו כאילו, או האם זה באמת שצריכים להיות ביד?
אז הכלל אומר, אז אני לא יודע, הכלל אומר את הדבר הבא, בתפילין אני הייתי מסוגל לנפק פתרון לבעיית עובר לעשייתן, דווקא משום שברכה צדקה. כלומר, דווקא משום שכשאדם מניח תפילין על היד בלי לקשור אותו, הוא לא מקיים את המצווה, לכן מה אני יכול לעשות? לומר לו, תניח על היד, ותברך ואז תקשור מיד, אבל בלולב לא ידעתי למצוא פתרון, כי אם הוא מונח על השולחן זה נקרא עובר דעובר, ואם הוא ביד זה כבר קיימתי, לכן אנחנו הופכים את היתרון, כן, כדי שיהיה ביד בלי לקיים, זה פתרון שבא בתוספות, אבל כאילו אני לא יכולתי, אבל בעצם התוספות מבחינת ההסבר, הם קודם כל מסבירים מה שלא הייתה חסר ברש"י, אם אכן יש כלל כזה. אני חושב, הרמב"ם בפירוש חולק על הכלל הזה. למה שיהיה כלל כזה? שיהיה לשולחן, ואז תרים, כל כך קשה להרים, כל כך הרבה זמן עובר, אבל התוספות לפחות הסבירו. אבל לפי דעתם, ההנחה היא באמת כלום. המצווה היא באמת לקשור, ועדיין אני חוזר על השאלה, אז למה אתה מברך להניח? כלומר, אם בסיכומה של סוגיה, זה לא נכון לומר שהמצווה היא להניח תפילה, אז למה זה מטבע הברכה? עכשיו כאן היה אפשר לבדוק את זה, מכיוון מסוים, עוד שתי הערות צורות ונסיים, מכיוון מסוים, והוא להגיד שמטבע הברכה באמת לא צריך לכלול בניסוח שלו את... את קיום המצווה, המטבע הלשון של הברכה יכול לכלול בתוכו ניסוח אחר. עכשיו, אני הייתי מנסח בשפה למדנית את ההצעה הבאה, שהיא ודאי נראית לי סבירה, אבל היא לא מתקיימת במקרה הזה, לכן אני לא יוצא מהתסבוכת. הייתי אומר שאנחנו לא מברכים על קיום המצווה, אלא על מעשה המצווה. אני אביא לכם רק דוגמה מאוד קצרה בשביל להדגים את המושג הזה. יש מכלל שעוסק במצווה פטור מן המצווה. יש דיון מאוד גדול בראשונים, בתוספות בסוכה, חפי, באור זרוע, דיון ענק, והוא, האם זה רק אם הוא לא יכול לקיים שניהם, או אפילו אם הוא יכול לקיים שניהם. אחד מהראיות החזקות שתוספות מביאים, שזה רק אם הוא לא יכול לקיים שניהם, זה שהרי אדם הולך עם ציצית כל היום, אז מה, זה פטור מכל המצוות? אבל התשובה היא פשוטה, ואומר אותה אור זרוע, שהגמרא לא אומרת שמי שמקיים מצווה פטור מן המצווה. ומה היא אומרת? מי שעוסק במצווה פטור מן המצווה. כלומר, מי שעושה מעשה מצווה, אז הוא פטור מעכשיו מלהתעסק בעשייה אחר. לא צריך להגיד ששני ידיים, אני רב חיים אויזר, שיודע לעשות שמונה דברים בבת אחת. אבל מי שמקיים מצוות ציצית, שהבגד עליו, הוא לא מתעסק עכשיו במצוות ציצית, ולכן הוא לא פטור ממצוות אחרות. על מטבע דומה, היה אפשר להגיד, אדם שמניח תפילין על היד, גם אם אין קיום מצווה בזה, אבל הוא מתעסק במצוות תפילין, אז אולי אני אנסח מטבע של ברכה שמתייחסת למה שהוא עושה. אבל זה נראה לי עדיין מאוד מוזר, כי כל הרעיון כאן הוא שלניח תפילין הוא לא המצווה, כדי שזה יהיה עדיין עובר לעשייתן. אז למה אתה קורא לזה כך? כלומר, אני לא כך מבין את זה. כלומר, אותי היה מפתה לומר שאם מטבע לשון הוא להניח תפילין, זה אומר שהנחת התפילין היא חלק ממצוות התפילין. ואני גם אומר, זה בפשטות, אפשר להחזיר את זה לשון הפסוקים. לכן אני קשה לי מאוד לקבל בפשוטה של גמרא שהפתרון היה שהכל קשירה. עכשיו אנחנו נלמד בפעם הבאה בעזרת השם, יש פה תוספות מאוד מפורסם, מהי מצוות תפילין באמת? המצווה היא להניח או לקשור, אני רק, כן בבקשה. ואז את כבר אומרת את הכיוון שלי, אני איתך, אבל זה לא מה ש... זה לא מה ש... זה מוצא חן בעיניי מאוד, אבל אז למה זה עובר לעשייתן? כלומר, לפי רש"י, לכן אני מעדיף להגיד שהבעיה ורע, אבל זה לא ממש עובר לעשייתן. זה תוך כדי, זה בתהליך. כן, אני אוהב את זה מאוד. אני אוהב את זה, אני אומר, זה לא רש"י. עכשיו, אני רק אעיר ששמתם לב אולי בירושלמי, שלא היה כתוב כשמניחים תפילין, מה היה כתוב? שהוא לובשן. ובמקורות ארץ ישראל בדרך כלל, יש כמה יוצאים מן הכלל, אבל בדרך כלל לא כתוב שהמצווה היא להניח תפילין, זה מטבע לשון בבלית. אני חוזר לשאלה מקודם, זה לא כתוב במקרא המטבע שם, איפה זה בא? שם כתוב שהוא לובשן, ודאי או שהוא נוטה, אלה שתי צורות ההתייחסות הארץ ישראליות, בדרך כלל לתפילין. לובשן מדבר באמת יותר בשפה של בגד, לעומת נותן שהוא שפה אחרת. מה שכדאי לברר זה האם יש פה תפיסות עקרוניות של המצווה שעומדות מאחורי מטבעות הלשון שמתארות את הפועל. אוקיי, אנחנו נעצור כאן. כאמור, בשבוע הבא יש שיעור תנ"ך, אז בעוד שבועיים נשלים פה את ענייני הברכה ותוספות, תוספות קצת ירושלמי, וניכנס לתוך כל נושא הסך בין תפילה לתפילה. לילה טוב.